סיימנו את ספר ויקרא, ספר השלישי, החומש השלישי לחומשי התורה. חמישה פעמים אור נאמר בפרשת בראשית כנגד חמישה חומשי תורה. במובן מסוים סיימנו את התורה. ועל כן בפרשת בחוקותיי באה התוכחה שהיא כאילו בסיום כל מצוות התורה, אז באה ההודעה על השכר ועל העונש. ספר במדבר הוא ספר הדרך, הולכים לארץ ישראל, וספר דברים זה משנה תורה, זה כבר חזרה. אז זאת אומרת שבעצם במובן מסוים יש כאן איזה סיום של תורה. ספר בראשית, אנחנו מכירים ופוגשים את ריבונו של עולם כבורא עולם, בתוך המציאות. הדורות הראשונים רואים את זה, רואים את הקדוש ברוך הוא יוצר העולם, בורא העולם, מנהיגו של עולם, ואבות הכירו את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. כמו שחז"ל אומרים, אברהם אבינו, התבונן, נסתכל וחשב מי ברא כל אלה, והתבונן וראה שריבונו של עולם הוא בורא הכל והוא המנהיג הכל. הקדוש ברוך הוא לא התגלה עליהם בצורה גלויה, באותות ובמופתים. הוא התגלה עליהם בתוך המציאות. די לחכימא ברמיזא. זה הייתה מדרגתם של האבות. הם התקשרו לריבונו של עולם גם כן באופן טבעי. הם קיימו את כל המצוות כולם בלי שהיו מצווים. זאת אומרת, הקשר לריבונו של עולם היה קשר סגולתי, קשר טבעי, קשר עצמי. חיו חיי אמונה באופן טבעי. ראו שריבונו של עולם הוא מנהיגו של עולם. הוא הבורא והוא המנהיג. לא רק הם, אפילו עבדי אבות. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אנחנו רואים אצל אליעזר עבד אברהם. הוא חי אמונה. הוא הולך, מאמין ומבקש, והכל מיד מתקיים. הוא כאילו רואה שהקדוש ברוך הוא, הוא מוביל אותו. וככה, ועל אחת כמה וכמה אבות. אם כך הם עבדי אבות, אז על אחת כמה וכמה אבות. אבות, ספר בראשית, ספר דרך ארץ קדמה לתורה, ספר הסגולתיות, ההופעה הסגולתית. ואחר כך המשפחה גדלה ונהפכת לאומה, ואז אנחנו עוברים לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל, ועניינו של הספר, הופעה אלוקית על-טבעית. ריבונו שלה מתגלה כשולט על הטבע. לא כיוצר הטבע, ושכל הטבע כולו הוא מעשה השם, אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה כמעל הטבע. הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה ביציאת מצרים. והוא הריבונו שלו מופיע בשמו. הוא שמי השם לא נודעתי להם. זה לאבות. וכאן הקדוש ברוך הוא מופיע בשמו המפורש, כביכול בהופעה גלויה. זה הופעת שמו. ביציאת מצרים. בקריאת ים סוף. ושיא של ההופעה במעמד הר סיני. ספר שמות, ספר ההתגלות האלוקית, העל-טבעית, ההתגלות של ריבונו שלנו מן השמיים, משמיע לנו את קולו, מלמד אותנו תורה ומצוות. ואחר כך משרה שכינתו בתוכנו. ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. הופעת ריבונו שלנו בהופעה גלויה. ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, ואחר כך בסוף הספר כבוד השם מלא את המשכן, ואי אפשר להיכנס למשכן, הענן מלא את המשכן, כבוד, רואים את כבוד השם. כל התהליך הזה, כל של ישראל ממצרים וממשיכים, הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן, בלילה בעמוד אש, חיים, חיים על טבעיים, חיים רוחניים, חיים אלוקיים, אלה חיי המדבר, אלה חיים ש, שלמעלה מסדר הטבע, לקבל את התורה ולהתרומם ולהיות אלוקיים. וספר ויקרא, זה ספר העבודה, ספר התפקיד שלנו, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ויוצר בנו את הטבע האלוקי, את הגדולה האלוקית, אנחנו עכשיו, התפקיד שלנו, לגלות את זה, להופיע את זה במציאות, ועיקרה של, עיקרו של הגילוי, עבודת השם, עבודת השם שבמקדש. וזה ספר ויקרא, תורת כהנים, ספר העבודה, לא רק של הכהנים, אלא של כל ישראל, ובשביל להיות עובדי השם בצורה יותר מושלמת, אז כמובן צריכים את כל ההדרכות להיזהר מכל דבר שהוא מונע את הקדושה, כל זירות מתומות, תומות הגוף, תומות שחוץ לגוף, להיות מרומם, ואתם קדושים כקדוש אני. היום קראנו את פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. פרשת בהר, מצוות הגדולות, הענקיות, השיא של המצוות, מצוות השמיטה ומצוות היובל, מצווה שמתרחשת אחת ל-50 שנה. מצוות השמיטה גם כן מתרחשת אחת ל-7 שנים. כל המצוות הן כל הזמנים. מקסימום כל שנה. וזאת מצווה ארוכה, מצווה שמשפיעה על 7 שנים. מצוות היובל היא מצווה שמשפיעה על דורות, פעם בשתי דורות, מתקיימת המצווה הזאת, מרוממת כל כך את העם, 50 שנה מרוממים על ידי המצווה הזאת, עד שצריכים להתחדש, לחדש את הרוממות הזאת עוד פעם. אלה המצוות שמסיימות את ספר ויקרא. ומה עניינם? ללמדך שהכל שייך לריבונו של עולם. ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ שובתת לשם, כי לי כל הארץ. זה לא שאנחנו בשנת השמיטה, אנחנו פוסקים מלעבוד בארצנו, אלא בשנת השמיטה הארץ לא שלנו. ריבונו שלנו נתנו את הארץ הזאת ל6 שנים. בשנה השביעית הוא לא נתן לנו את הרשות להשתמש בארץ. הארץ שייך לריבונו של עולם. וכן מצוות היובל. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו סדר איך להתנהג עם הקרקעות. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ. אנחנו עירים ותושבים עם הקדוש, עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו עורכים במקום של הקדוש ברוך הוא, בארץ הקדוש ברוך הוא ברא, שהיא שלו. לדעת שהכל של ריבונו של עולם, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אנחנו שייכים, לא רק הקרקע שייכת לקדוש ברוך הוא, גם הממון שייך ולא תנו איש את עמיתו, וגם אנחנו בעצמנו עבדי הם ולא עבדים לעבדים. לחיות את המציאות הזאת שריבונו של עולם הוא הממלא את כל המציאות, וכולנו בטלים כלפי גדולתו. כולנו שייכים לו, כולנו ממנו, וכל ענייננו זה לגלות את אורו בעולם, לחיות כעובדי השם. יש שתי מדרגות של עבודת השם, עבודת העבד ועבודת הבן. עבדיים, עבודת עבד, צריכים להבין את הדבר הזה. עבד, יש בו מדרגות. יש עבדים שלא רוצים להיות עבדים, בעל כוחם הם עבדים, והם עושים מה שהם מוכרחים לעשות, ולא עושים את זה בשלמות, אלא אם כן הם נאלצים, הכל בעל כוחם. יש מדרגה יותר גבוהה של עבד, שהוא מעריץ את האדון, והוא רואה לעצמו זכות להיות עבד של האדון, והוא משתדל באמת למלות את רצונו של האדון, לא רק כדי שהאדון יהיה טוב אליו, אלא מפני שהוא מזדהה עם רצונו של האדון. ולאט לאט העבד הזה עולה מדרגה לדרגה, עד שהוא נעשה ראש העבדים. מנהל את כל המשק הבית של האדון. כמו אליעזר עבד אברהם, שהכל היה נעשה על ידו, הוא כבר לא כל כך עבד, הוא כבר מנהל, המנהל כללי. הוא כבר לא צריך לשאול את אברהם כל דבר מה לעשות. הוא יודע, ואברהם נותן בו אמון, והוא מוביל את כל המשק הבית של אדונו. זה עבד מצד אחד, המצד שני הוא מושל בכל אשר לא. יכול להיות גם עבד כמו יוסף, שהוא נמכר לעבד, אבל לאט לאט הוא עולה וכל אשר בבית הוא מנהל. הוא לא צריך לשאול שום דבר את האדון שלו, את הפוטיפה. הוא ניצא בבית הסורים, הוא נהיה מנהל בית הסוהר. אמנם הוא לא יכול לצאת משם, אבל הוא שם בתפקיד מרכזי. הוא כבר לא צריך לקבל הוראות, הוא עושה, הוא יודע מה לעשות. ואחר כך הוא נהפך למשנה למלך. והוא מנהל את כל ארץ מצרים, ורק הכיסא יגדל ממנו, אז הוא בעצם עדיין משועבד, הוא לא עצמאי, אבל הרשות שהוא מקבל, העצמאות שהוא מקבל, היא כל כך גדולה, יש לו יכולות לעשות דברים כל כך עצומים וגדולים. איזה אדם בן חורין מסוגל לעשות את הדברים הללו, איזה יחיד מסוגל לעשות מה שיוסף יכול היה לעשות. זאת אומרת, מדרגות, מדרגות, מדרגות בעבד. עד שהעבד נעשה, העבד הגדול, נקרא, בזוהר נקרא אדון כל הארץ. יש איזה מלאך, בחינה מסוימת, שהוא גם שמו כשם רבו, כיוון שהוא עושה את, ממונה על כל המלאכות ביחד, על כל המצירות שריבונו שלם מינה אותו לנהל. מצד אחד הוא עבד, משרת, הוא מלאך. מצד שני, כוחות עצומים ואדירים יש לו, מבחינה של אדון. ויש בחינה של בן. הבחינה של בן זה מדרגה אחרת. הוא לא מתבטל, הוא פשוט חלק מאבא. בנה קרא, ברא קרא דאבוע. הוא יכול להסתובב בבית חופשי חופשי, להיכנס ולראות את כל החדרים, גם את הסודות להכיר, גם את הרצונות הפנימיים שמסתתרים, שאולי לא מגלים אותם לכל העובדים, לעבדים, אבל הבן מגלים הכל. זה סוג של עבודת השם מיוחדת במינה. בן שעובד את אביו מתוך הזדהות, חלק ממש ממנו. ושלמות עבודת השם היא להיות גם בן וגם עבד. גם מתבטל וגם מזדהה. שלמות מיוחדת במינה של דבקות בריבונו של עולם מכל הבחינות גם יחד. וזה ענייננו. ומפרשת באר אנחנו ממשיכים לפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אומר המדרש, הדאוד הכתיב, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, וכל יום ויום הייתי מחשב, אומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. היה מתכנן ללכת לחנות, והגיע לבית המדרש. שכח לאן הוא הולך. יש ילדים ששולחים אותם לחנות, אבל הם מגיעים למגרש. כי זה בראש שלהם. ודוד, חישבתי דרכי, חשבתי, אני עכשיו צריך לעשות פלוני, ללכת לבנק, ללכת לשם, ופתאום אני רואה שהגעתי לבית המדרש. כי זה מה שמושך. זה כשאדם מגיע להתעלות רוחנית כזאת, שכל כולו אהבת השם, כל כולו אהבת התורה, אהבת המצוות, אז זה יכול לקרות כדבר הזה, שכל הזמן הוא נמשך לבית המדרש. אם בחוקותיי תלכו, תהיו במצב כזה שאתם כבר כל הזמן הולכים בחוקות התורה, נמשכים כל הזמן אחרי דבר השם. זה כבר נעשה אצלכם חלק מהסדר הטבעי. עוד הסבר בפסוק, עוד מדרש בפסוק. אם בחוקותיי תלכו. אמר רבי אלעזר, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם גוזר גזירה, אם רצה לקיימה, הרי הוא מקיימה, ואם לאו, סוף שמקיימה על ידי אחרים. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזירה, הוא מקיימה תחילה. הדאוד הכתיב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן ויראת מלוקיך, אני הוא שקיימתי מצוות עמידת זקן תחילה. אצל אברהם אבינו, בא לבקר את החולה. מה המדרש הזה אומר? שכל המצוות כולם, כביכול, אלה מצוות אלוקיות במובן זה שריבונו של עולם מקיים את המצוות. מה הפירוש מקיים את המצוות? המציאות האלוקית היא כל המצוות כולם. כשאנחנו מקיימים את המצווה, הקדוש ברוך הוא, חזל במקום אחר אומרים, הוא שומר שבת. זה כתוב בפסוק. כן? כי בו שבת והיא נפש. הקדוש ברוך הוא שומר שבת. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אומרים חכמי זיכרונה מלכה. הקדוש ברוך הוא מתעטף בתלית. הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא לא אמר לנו לקיים את המצוות, הוא בעצמו מקיים את המצוות. ואנחנו, כשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו ממשיכים את קיום המצוות האלוקי כביכול. אם בחוקותיי, ריבונו של עולם אמר, אם בחוקותיי תלכו, בחוקות שלי, לא שאני מצווה אתכם, בחוקות שאני מקיים, תלכו. זאת אומרת שאדם עושה מצווה, הוא עושה את המצוות האלוקיות שקדוש ברוך הוא, הוא כביכול, הוא הקיום של כל המצוות. אם בחוקותיי תלכו, פירוש חדש, נוסף, חוקים שבהם חקקתי את השמיים והארץ. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקים שבהם חקקתי את השמיים, את השמש ואת הירח וכו'. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, כלומר זה נקראים חוקות. הקדוש ברוך הוא חקק את העולם, בריאת העולם, יצירת העולם, על ידי התורה. אם בחוקותיי תלכו, כלומר, אם בחוקות האלה שהם בעצם המקור של המציאות, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, חוקות שבהם חקקתי שמיים וארץ. הווה אומר שאדם עוסק בתורה ומקיים את העולם. אדם מקיים מצוות ומקיים את העולם. כי התורה היא קיומו של עולם. היא המקור, וככל מה שהתורה יותר מתקיימת בעולם, העולם יותר מתקיים. הפעולה, התפקיד של עם ישראל לקיים את חוקות שמיים וארץ. אם בחוקותיי, זה לשון חקיקה, זאת אומרת, אם תעשו את המצוות שהם יהיו חקוקים בתוך לבבכם, וכמו הלוחות שהיו חקוקים מצד אל צד, זה לא היה כתיבה על גבי, זה חקיקה בתוך האבן. אם בחוקותיי תלכו, אם תחקקו את המצוות בתוככם, שזה יהיה חקוק, לא חיצוני, לא איזה צו חיצוני שאנחנו צריכים לקיים. זה המהות שלנו, זה החפץ הפנימי שלנו לקיים את המצוות. זה, 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 זה אנחנו. כי המצוות הן חקוקות, זה, זה חלק מעצמנו, מעצמנו בשרנו. זה, זה הלב שלנו, הוא בצורה כזאת, הוא חקוק בצורה כזאת ש, של תורה. אם בחוקותיי תלכו. ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז הנה בא המשך, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אמר רבי חמא ורבי חנינא, אם שמרתם את התורה, הרי אני מעלה עליכם כאילו אתם עשיתם אותם ועשיתם אתם. ועשיתם אתם. אתם עושים את עצמכם. אמר רבי חנינא בר פפי, אמר להם, אם שמרתם את התורה, הרי אני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם ועשיתם אותם. כי התורה וישראל זה חדה. אם חוקותיי תלכו ועשיתם אותם, פירושו של דבר, אז אתם יוצרים את עצמכם. לא, אתם לא עושים את המצוות, אתם עושים את עצמכם, כי זה אתם. כי המהות של עם ישראל היא התורה. וכשאתם מוצאים את המהות הזאת מן הכוח אל הפועל, אז אתם עושים את עצמכם שתהיו כמו שאתם, מגלים את המציאות שלכם. זה עניינה של התורה. צריך להגיע למצב כזה שהחשק לעסוק בתורה הוא מלא את הלב. לא צריכים, לא עושים את זה מתוך הכרח, מתוך הכרה שזה נכון וזה צודק, אבל קשה, אלא מתוך ש... הלב חושק את זה. אני רוצה לספר לכם, כשסבי זיכרונו לברכה, בעת הזקנה, הוא היה מאוד מאוד חלוש, ולא היה לו כוח להניח תפילין. הסבתי, זיכרונה לברכה, היא הייתה עוזרת לו להניח תפילין. והוא רצה להניח גם תפילין דרבנו תם. ולא היה לו כוח להניח לבד. ולאז זה גם היה קשה. פעם באתי לבקר, אז היא אומרת לי, סבתא אומרת לי, תגיד לסבא שזה קשה, ולא צריך להניח גם תפילין דרבנו תם, מספיק תפילין של רשי במצב כזה שזה קשה. והוא כבר לא היה כל כך בכוחותיו, אבל הוא שומע קשה, הוא אומר, מה היא אומרת? קשה להניח תפילין? אין דבר כזה קשה לקיים מצוות. זה לא, המילה הזאת היא לא שייכת לקיום המצוות. אין דבר כזה קשה. בחיים יש דברים אולי קשים, אבל לא לקיים מצוות. לקיים מצוות זה לא קשה. יכול להיות שצריך להתאמץ, אבל זה מאמץ אהוב. מאמץ טוב, כמו שאדם עושה ספורט, וזה קשה, אבל הוא עושה זה בשמחה, כן? אז זה אותו דבר, עבודת השם. צריך להיכנס להיות חקוקה. איך זה קורה? בחוקותיי תלכו. אם אתם מתרגלים בעבודת השם, ועוד ועוד ועוד, אז זה נהיה חלק מהטבע. זה עניין של תרגול. בהתחלה, אולי זה קצת קשה, אבל הולכים בחוקותיי, ועוד הולכים, ממשיכים בדבקות. אדם מתרגל לשקוד על התורה, אחר כך זה נעשה לו טבע. או בעצם זה מגלה את הטבע שלו. והטבע שלו הוא כבר חופשי, מתגלה באופן טבעי. ואם הוא לא לומד, ביום שלא לומד הרבה, הוא מרגיש חסר. מרגיש שכאילו היום ריק. מרגיש ריקנות. וכגודל ההתמדה, כך, וההתרגלות, כך גודל הציפייה והחשיקה לקיים, ללמוד את התורה, וכן לקיים מצוות, וכן להתנהג באופן נכון כלפי אחרים, וכל דבר, תרגילנו בתורתך, בחוקותיי תלכו, ובחוקותיי תלכו. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת. תקופה מיוחדת בשנה, תקופה מיוחדת בדורות. אנחנו השבוע, בעזרת השם, נחגוג את יום ירושלים, את הניצחון במלחמת ששת הימים, את הימים הגדולים האלה שהעלו את עם ישראל למדרגה אחרת, מדרגה חדשה מאוד מאוד. כל המציאות שלנו היא מציאות כזאת שאנחנו בתהליכים של גאולה. והתהליכים האלה תהליכים מאוד מורכבים. היינו בגלות, הושפענו מהגלות, אנחנו באים עם הנהגות שונות, השפעות שונות חיצוניות, אנחנו צריכים לבנות כאן את הדרך שלנו בעצמנו להשתחרר מכל ההשפעות הזרות. זה תהליך ארוך. העולם מאוד מאוד מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת, המדעים מתקדמים, ונדרשת הסתכלות עוד יותר עמוקה במבט האמונה, מה שלא היה פעם. וריבונו של עולם כאילו מאתגר אותנו להעמיק ולגלות ולחשוף עומקים חדשים של דביקות, של הכרה, של הבנה, של הכרה, שגודל מציאות השם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, כל החידושים וההמצאות שלכאורה הם נראים טבעיים, לראות איך מה שנראה לכאורה טבעי זה הגדולה האלוקית שמופיעה בכל סדרי המציאות. צריכים בני תורה כאלה עם עוצמות רוחניות שיהיו דוגמה אישית של מידות טובות, של התנהגות מופתית, כשכל רואים אומרים זה זרע ברך השם. וצריך לעבוד על זה, לעבוד על זה, לעבוד על מידות טובות, להיות יותר נוחים אחד לשני, יותר מבינים. המידות הטובות מבוססות על עומק של אמונה, ועומק של אמונה פירושו של דבר גם עומק של ביטחון בשם. כשיש אדם אמונה וביטחון, וכמובן שזה מביא לידי ענווה, ואז הוא יכול לראות מעלות של אחרים ולא לקנא, ולשמוח בזה, ולאהוב את כל הבריות ולא לחשוב שזה על חשבונו. אם הוא אוהב את אחרים זה כאילו פוגע באישיות שלו. להיות אנשים כאלה עם עוצמות רוחניות והתנהגות מושלמת, שכל רואים יגידו זרח ברך השם אלה. זה מה שנתבע מאיתנו בתקופה הזאת, שהיא תקופת של התמודדות רבה. עכשיו שאנחנו מסיימים, כמו שאמרתי, את שלושת החומשים, אז צריכים, שזה צריך לבוא לידי ביטוי אצלנו. סיימנו, התגדלנו, למדנו, העמקנו עוד פעם בהופעה האלוקית הטבעית, בהופעה האלוקית הניסית, בסדר העבודה הפנימי. ואם אין לנו בית מקדש, אז בית המקדש הפנימי צריך להיות בתוכנו, ולעשות את עבודת השם בתוכנו כאילו אנחנו מקריבים. אבל כמו שחכמים תקנו לנו תפילות במקום קורבנות. ועוד נקודה אחת. אחרי התוכחה, אחרי השכר והעונש, באות עוד כמה מצוות. לכאורה, אדם המסתכל היה חושב, זה היה צריך להיות הסדר אחר. בסוף החומש, היה צריך להיות התוכחה, אחרי הכל. וזה לא כך. קודם מהתוכחה, אחר כך עוד פעם כמה מצוות. מה הם המצוות? אלה מצוות של נדרים. ללמדך שהנדרים הם תוספת. יש מצוות מחויבות ויש מצוות שלא מחויבות, שאתה לא חייב לקיים אותן. זה התנדבות. ואתה צריך קודם לעשות את כל המצוות שאתה מחויב, ואחר כך לעשות את התוספות אם אתה רוצה. לא לטשטש את המדרגות. כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן. בזמן שיש, שבית המקדש קיים, אסור לבנות במה. מה פירוש כל הנודר כאילו בנה במה? אדם החליט לדור נדר, החליט לעשות עוד מצווה שלא מחויב לעשות אותה, אז הוא בונה במה לשם. אבל אסור לבנות במה. צריך לבוא לעבוד לבית המקדש לעשות את העבודה, אסור לבנות בחוץ במה. מה החיסרון של במה? הפירוד, שאדם הולך בדרך אחרת. אבל הוא הולך לשם שמיים. גם לא, אל תעשה לשם שמיים בדרך אחרת. לעבוד את השם צור כולם ביחד. באותה דרך, באותו המקום. אל תהיה יוצא מן הכלל, אפילו לטובה, לכאורה. מתי כן? כשתגמור את כל השלמות הנכונה, אז יש תוספת. כל הנודר כאילו בנה במה, צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, שגם לא להיות יותר מדי צדיק, ויותר מדי הולך בדרך שונה, כי עיקר עניינה של עבודת השם זה היחד. זה על פי הציווי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. וחז"ל לא אוהבים את זה שאדם ידור נדרים. מה פירוש אדם ידור נדרים? נדר זה דבר טוב. צריך זהירות. על נזיר כתוב שהוא חוטא. יכול להיות משהו יוצא מן הכלל, כמו אותו אדם שבא מן הדרום, ושהיו שרותיו טלטלים, טלטלים יפות מאוד מאוד, והוא החליט, והוא כבר היה נזיר 30 יום, ועכשיו הוא צריך לבוא להקריב קורבן ולגזוז את כל השערות, ושמעון הצדיק שואל אותו, מה ראית על ככה? שערות כאלה יפות, טלטלים כאלה. ואז הוא אומר, אני ראיתי, פחז ליבי, ראיתי את עצמי. הוא במקרה הלך למעיין וראה את הפנים שלו וראה כמה זה השערות יפות, וקצת עירור של גאווה בתוך ליבו, אז הוא חשש, אמר, את זה נקריב לשמיים. אם יש כשערות כאלה יפות, זה שייך לריבונו של עולם. כל מעלה שיש לאדם. אז הם במקרה כזה חריג, אז אשרי מי שנודר. אבל באופן הרגיל, לא צריך להיות יוצאים מן הכלל. צריך להשתדל לעשות את מה שמחויבים, להכי בשלמות, לא להחליף את זה בכל מיני דברים שהלב כאילו חושק ושההרגשות מתעוררים. ראשית כל, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מצווה את כל המצוות בשלמות. לקום בזמן, ולא לקום בשעה 11 וללכת למקווה ולטבול שם שי טבילות ולהתפלל עם כוונות כאלה ואחרות. יש זמנים של תפילה, יש סדר של מניין, יש קודם להיות בסדר השלם. אתה תעבור את כל זה, תעשה עידורים נוספים, תהיה מושלם בכל המובנים, יהיה מותר לך גם להוסיף עוד דברים. אבל ראשית כל, השלימות הנכונה של עבודת השם. אנחנו בתקופה שאנחנו באופן מיוחד צריכים לבנות את היחד. בחוץ לארץ היינו מפורדים, כל אחד חי לעצמו, כל קהילה חיה לעצמה. כעת אנחנו צריכים לבנות את האומה כאומה. ועבודת השם צריכה להיות מוחדת כמה שאפשר יותר. זה האתגר שלנו. ואתם רואים לזה. ובעזרת השם נעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, נקדש שם שמיים ונזכה במהרה לגאולה שלמה. Amen.